אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
כדי להגיע לאקט של התאבדות צריך גם היבטים פסיכולוגיים וגם היבטים ביולוגיים וגם היבטים אישיותיים וגם את הטריגר, המשהו שקורה, וגם את האמצעי. ולכן כי אנחנו מדברים על מניעה, אז אנחנו צריכים להגיד, אנחנו רוצים לעזור גם בצדים הפסיכולוגיים של לעזור בטיפול פסיכולוגי או בעזרה הנפשית או באיזושהי תמיכה, וגם בהיבטים הביולוגיים של תרופות, מה שצריך כל אחד, וגם בהיבטים הסוציולוגיים החברתיים שהוא לא יהיה בודד, וגם בהיבטים שהאמצעי לא יהיה זמין.
שלום דוקטור שירלי אברמי.
שלום.
דוקטור למדיניות רווחה, מחברת הספר עדיף שהיה מת במלחמה, זו מהדורה השנייה של הספר.
נכון.
והספר עוסק בנושא מאוד מאוד קשה, אבל מאוד מעניין, וחשוב, אני חושבת, ללמוד אותו קצת בעזרתך. הוא עוסק בהתאבדות, ואיך התאבדות משפיעה על מי שנשאר מאחור, על בני המשפחה.
נכון.
ואת כותבת הספר גם מתוך העובדה שזה המקצוע שלך, וגם מתוך ניסיון אישי, אבא שלך התאבד כשהייתי ילדה. בת כמה היית?
בכיתה ג', בתשע.
תשע.
כן.
ויש לך שני אחים גדולים יותר, ואמא שלך הייתה אז בהיריון מתקדם.
נכון, נכון.
מה את זוכרת, לפני שאת מה את זוכרת כן. ממנו, מה את זוכרת מהאירוע?
מהאירוע אני זוכרת מעט מאוד, אבל אני אגיד קודם משהו על מה שאמרת בפתיח, כשהצגת אותי שמדובר בנושא קשה, כבר עכשיו חשוב לי להגיד שבגלל שמדובר בנושא קשה, היה לי חשוב שהספר יהיה קל. זאת אומרת שהוא יהיה קל לקריאה. זה אומנם ספר עיון, אבל הוא ספר פופולרי, מיועד לכל אחד, לא צריך להיות איש מקצוע כדי לקרוא אותו, כי באמת...
והוא שופע עדויות אישיות.
כן, כן, הוא מבוסס על רעיונות שעשיתי עם... הורים, אחים, ילדים ובני זוג של אנשים שהתאבדו. התחלתי, כמו שאמרת, מהחוויה האישית שלי, אבא שלי התאבד שהייתי בכיתה ג', אבל אחר כך בעצם הרחבתי את היריעה גם לבני משפחה אחרים, שמצד אחד ההשפעות על כולם מאוד דומות, מצד שני לכל אחת מהקבוצות האלה יש השפעות שונות מעניינות, אם נספיק נדבר
עליהן. בטח, תכף נגיע לזה.
כן, לשאלתך, מה אני זוכרת? תראי, ילדה בכיתה ג' גם... קשה לי קצת להגיד מה אני זוכרת, וגם מה אני באמת זוכרת, ומה כבר אני חושבת שאני זוכרת במהלך השנים, אבל אני מאוד זוכרת את הבית מתמלא פתאום. הבית שעת ערב, אני ילדה בכיתה ג', אבא הלך לשדה בצהריים ולא חזר, פתאום בערב הבית מתמלא באנשים, ומשהו שהוא לא זיכרון, אבל אני יודעת אותו, ואולי בגללו יצאתי לכל המסע הזה, איתי אף אחד לא מדבר, אף אחד לא מסביר, אף אחד לא אומר.
לא מסבירים לאן אבא נעלם?
לא, לא.
לא אומרים הוא מת?
לא. אפילו לא הייתה מילה, התאבד בוודאי לא, אבל אפילו לא הוא מת.
התאבד לא ברור שלא, כן. אבל לא מת, לא. לא קרה לו משהו.
אני זוכרת את...
קרתה תאונה, לא, קרה אסון.
לא, לא, לא. אני זוכרת את הסבתות שלי אומרות אחת לשנייה, סבתא אחת מכפר ויתקין, שגרנו לידה, כמו שמקובל בכפר, גרים ליד סבתא, סבתא שנייה שהגיעה מנחרוד, ואני זוכרת אותן נפגשות ואומרות אחת לשנייה, הוא איננו, הוא איננו. את המילה הזאת אני זוכרת מאוד חזק. אבל מה זה הוא איננו, לאן הוא נעלם, זה לא, לא ידעתי.
וכשאת רואה שאבא לא חוזר, את יודעת שהוא יצא לשדה,
כן.
והוא לא חוזר, את שואלת איפה?
לא, לא, אני חושבת שזה דבר מאוד חשוב שהמקום הזה שסבתא שלי, האישה הנפלאה, אבל הקשה קרה לו, יש דברים שהשתיקה יפה להם, המקום הזה שלא לשאול, לא צריך להגיד, על זה את לא יכולה לשאול. זה מסר מאוד ברור במשפחות שיש בהן סוד.
גם לא את האחים שלך,
לא,
גם לא את,
לא,
לא. לא את אימא. האחים שואלים? מישהו מדבר על זה בבית שאינו
לא,
את?
לא, אף אחד לא מדבר על זה. כשאני התחלתי לדבר על זה, וזה לקח 25 שנה, לא נדיר כשזה קשור בהתאבדויות, כשאני התחלתי לדבר על זה, אז התחלנו לדבר על זה בינינו, אבל לפני זה לא דיברנו.
במשפחה. מה את זוכרת מאבא שלך?
האמת שהמון. ממש הרבה זיכרונות מאוד טובים. גיל 9 זה לא גיל נורא צעיר, אמנם לא גיל מבוגר, אבל לא גיל נורא צעיר, וגם בגלל שאנחנו, הייתי, היום אני ירושלמית, כל חיי בוגרים, אבל היינו חקלאים, מושבניקים, אז הרבה זיכרונות שקשורים בעבודה בשדה, בעבודה ברפת, בליסוע איתו לשדה. היה לנו ג'יפ שהיינו נוסעים איתו הרבה לטיולים, אז הרבה זיכרונות שקשורים בנסיעות, באמת בלהיות איתו.
זה גם נשמע זיכרונות טובים.
זיכרונות מצוינים.
שמחים?
שמחים מאוד, אני חושבת אבל שהם במובן מסוים שמחים בדיעבד, כי את כל התהליך הזה של להבין מה זאת התאבדות, בעצם אני חושבת שעשיתי כדי שאני אוכל במקום להתבייש בו, להתגאות בו. ולקח לי זמן,
הטובים
כן,
איתו.
כן, ולקח לי זמן להבין שאני יכולה להתחבר חזרה לזיכרונות הטובים.
אבל את גם אומרת שלא זיהית איזה קושי כילדה, איזשהו פרק. הפער בין הדמות שלו, שהיא דמות טובה כן, בזיכרון, כן. לא רק זאת שבנית
כן,
לך,
כן.
לבין מה שהיה בפועל, עם מה שהוא נאבק בו בפועל.
לא, אני חושבת שכילדה בכיתה ג' קצת קשה לראות את הדברים האלה, אם לאבא קשה או במצוקה. אני זוכרת אותו עובד מאוד קשה, לומד המון, שוכב על הספה, אני זוכרת בדיוק איפה וקורא. היה פער מאוד גדול, שוב, אני יודעת להגיד בדיעבד, בין היכולות שלו והכישורים המדהימים שלו לבין עבודה מאוד קשה כחקלאי שלא השאירה לו זמן לדברים אחרים, אבל אלה דברים שאני יכולה להגיד בדיעבד.
זו פרשנות שאת עושה בדיעבד, או שהוא השאיר מכתב או משהו שמסביר?
לא, הוא לא השאיר מכתב.
וזה הפער אבל, בין לא, מה שרצה לעשות לבין מה שעשה.
לא, הוא לא השאיר מכתב, אבל זאת שאלה מעניינת. קודם כל, אני אגיד על זה כמה דברים. אחד, אני יודעת היום ממה שקראתי וממה שנפגשתי, מיעוט מהאנשים שמתאבדים משאירים מכתב, בערך שליש. וגם יש לי מרואיין אחד בספר שאומר על אבא שלו, הוא השאיר מכתב שלא הסביר שום דבר. יש שם גם זוג הורים שהבת שלהם התאבדה, והם נתנו לי את המכתב מנוילן, ואמרו, תסתכלי, אי אפשר להבין, כי היא אומרת, תסלחו לי, אני החלשה, איך הורים יכולים בכלל לשחרר את הבת שלהם, זה אולי האתגר הכי קשה של הורים של הילדים שלהם התאבדו, וכשמישהו אומר לא יכולתי יותר, מה זה לא יכולתי יותר? תתאמץ. לאנשים שלא נמצאים במצב הזה, שהיום אנחנו יודעים שהוא הסבר להתאבדויות, הכאב הנפשי הבלתי נסבל, אנשים שלא נמצאים במצב הזה, קשה להבין מה זאת אומרת, לא יכולתי יותר. אז אבא שלי לשאלתך לא השאיר מכתב, אבל כן מצאנו, אחרי מותה של אמא שלי, עשינו חיפושים בבית, אמא שלי נפטרה לפני 8 שנים, עשינו חיפושים בבית, ומצאנו משהו שהוא כתב על בריאות הנפש, והדבר מדהים בזה, בטקסט הזה שהוא כתב.
גוף ראשון יחיד? או...
כן, כן, okay. כן. הוא כתב מחשבות על בריאות הנפש, ומה שהוא כתב שם, זה יש מדינות בעולם שכבר יש בהן ארגונים שעוזרים למנוע התאבדויות. והדבר הזה אומר כמה דברים. קודם כל, איזה אדם גדול לא היה ואיזה מרחיק ראות, איפה הוא מצא בכלל מידע על העולם לפני 50 שנה כשעוד לא היה גוגל, איפה הוא בכלל לא ידע לחפש את זה.
ובאיזה שזה העסיק אותו והוא חיפש.
וגם שזה העסיק אותו. ושניידמן, שהוא אחד החוקרים הגדולים על התאבדויות, הציג 10 מאפיינים של התאבדות, שאחד מהם זה שאדם מתכנן את ההתאבדות שלו ואת הדרכים להימנע ממנה בו זמנית, מידע. שיש אמביוולנטיות לגבי המחשבה האובדנית, וזה בדיוק מה שמוביל למחשבה שכדאי וצריך למנוע התאבדויות, שאנשים, גם אנשים שמתכננים התאבדות אפילו באופן מאוד קונקרטי, עדיין באותו זמן גם מעוניינים לבקש עזרה, מעוניינים לחפש עזרה, ואפשר לעזור ולמנוע.
כל השנים האלה, שאף אחד לא מדבר על זה, הסביבה יודעת, נכון?
ברור.
ואת כילדה מה מתלחשישים מאחורי גבך, הנה זאת שאבא שלה, את קולטת משהו מסביב?
מסביב ממש לא, אני זוכרת ילדות מאושרת, הבית מלא, שוב, יאמר לזכותה של אמא שלי, הבית תמיד מלא חברים, שמח מאוד, אף פעם לא הפסיק להיות בית שמח, ומקבל אורחים, וממש ילדות נהדרת. מה שאני כן זוכרת, זה שאני חשבתי שזה לא הסיפור. ניסיתי לגשש, לשאול חברים, לנו אמרו שהקיש אותו נחש, כי אנחנו חקלאים, אז זה הסיפור שסיפרו לנו, ואני חשבתי זה לא הסיפור, ניסיתי מחברים לגשש, אבל לא מעבר לזה, לא, עכשיו, הדבר המדהים לגבי סוד במשפחה, וזה אני אומרת גם לכל מי שיש סוד במשפחתו, שצריך לזכור שלא בכל משפחה מתאבדים, אבל לכל משפחה יש סוד, אז כשיש סוד במשפחה, המשפחה משקיעה אנרגיה מאוד גדולה להסיר אותו, אבל כולם יודעים, זה ישראל פה. כל אחד שמסתיר, למשל, התאבדות במשפחתו, שיחשוב, איך הוא יודע על אחרים? ברור שהוא יודע. אומרים, הוא קפץ מהחלון, אבל כולנו יודעים שהוא בעצם התאבד.
אז בסוף, איך גילית? כי כולם יודעים?
לא, בסוף, במקרה, או לא במקרה, גם זה לא דבר נדיר. אמא שלי נתנה לי לקרוא מכתב שבו זה היה כתוב.
מכתב של מי?
מכתב שכתבה לדודה מהאנגליה, המכתב היה באנגלית, זאת אומרת, אם אני משחזר את זה, לקח כמה שנים, כי כבר ידעתי לקרוא אנגלית, ובמכתב היה כתוב. After Nathan committed suicide, ככה וככה וככה, וכבר ידעתי מה הביטוי הזה אומר. אבל, ואני לא יודעת להגיד אם אמא שלי נתנה לי כדי שככה אני ידע או שהיא שכחה שזה כתוב, ככה זה נודע לי. בדיעבד, שוב, ברעיונות ומפגשים עם אנשים, גיליתי שזה לא נדיר. קודם כל, זה לא נדיר שאנשים לא יודעים ומגלים את זה במקרה, זה גם לא נדיר שמגלים את זה במכתב. אגב, פניה עוז אלצברגר, פרופסור פניה עוז אלצברגר, ביתו של עמוס עוז, שאני אזכיר אותו תכף בעוד הקשר שהזכרת לי, סיפרה ברעיון שהיא למדה שהיא קרויה על שם סבתא של הפניה שהתאבדה, מקריאת ראיון של עמוס עוז בערך עליו באנציקלופדיה. ככה זה נודע לה. אני רוצה להגיד עוד משהו בהקשר של עמוס עוז, שדיברנו על ה-25 שנה שלקח לי של שתיקה. עמוס עוז, כשאימא של הפניה התאבדה, היה בן 12, וכשהוא כתב את סיפור על אהבה וחושך, הוא היה בן 63. והוא כותב בסיפור על אהבה וחושך, על אמי לא דיברתי עד כתיבת הדברים האלה. לא עם אבי, ולא עם אשתי, ולא עם ילדיי, ולא עם אף אדם בעולם. 51 שנה.
וכל השנים האלה אתם גם לא הולכים להזכרות. שלא נכון, לא, שנתיות, לא. ולא מציינים ימי הולדת או תאריך?
לא, לא מציינים שום תאריך. שוב, אחר כך, אחרי שגמרתי את התזה, ואחרי שלמדתי איך זה משפיע על אנשים אחרים, ואחרי שלמדתי מה זאת התאבדות, אז בעצם כשהתחלנו להקים אותו לתחייה, והתחלנו לפגוש חברים שלו, ובעצם לייצר את הדמות שלו, הדמות המלאה, ולא רק השם שנתן לו מותו, אז עשינו לו פעם ראשונה הזכרה, זה אחרי 40 שנה.
וכשאת מגלה את המכתב הזה, את שואלת את אמא שלך, זה נכון, או שאת פשוט, אוקיי, קראתי את המכתב, עכשיו אני יודעת, לא סיפרו לי, אני לא נוגעת בזה יותר.
לא רק שאני לא שואלת את אמא שלי, אני ממש זוכרת פיזית, שעמדתי וקראתי את המכתב עם הגב למשפחה, אצלנו במטבח בכפר ויטקין, ואמרתי, איך אני מסתובבת עכשיו ושאף אחד לא יראה עליי? זאת אומרת, היה לי ברור שגם מעכשיו אי אפשר לדבר, זה לא...
איך את יודעת שהאחים הגדולים לא קראו את אותו מכתב?
אני לא יודעת, אבל הם לא דיברו על זה, אז הנחתי שהם לא יודעים, ולא דיברנו גם אחר כך.
ולא דיברתם?
לא.
את לא יודעת גם היום, דיברתם מתישהו, דיברת עם אמא על זה?
דיברתי משהו, רק אחרי שהתחלתי את כל המסע, אז כן דיברתי.
25 שנה אחרי. כן, כן. מה קורה לך 25 שנה אחרי, בכל זאת להגיד, אני פותחת את זה.
חיפשתי נושא לתזה, אבל כמה שנים לפני זה יצאנו לשליחות, היינו בשליחות אז עם בת אחת, ושליחות נולדו עוד אחרי התאומים.
איפה? שליחות.
בקפריסין ובהולנד.
אוקיי.
כשיצאנו לשליחות עברנו תחקיר ביטחוני, מאוד מחמיר, בעלי בתפקיד ביטחוני, בתחקיר אמרו לי, ספרי לי על אבא, ולא יכולתי. ואמרתי, בתחקיר, אני חייבת את זה לעצור. אני חייבת שהדבר הזה ששואלים אותי, ספרי לי על אבא, ואני לא יכולה...
מהפחד שיגלו לבד?
לא.
כי זה תחקיר ביטחוני?
לא יכולתי להוציא מהפה את המילה התאבד, לא יכולתי, לא עברה. ואז אמרתי, אני את הדבר הזה, שהמילה התאבד לא עוברת לי בגרון, אני את זה איכשהו עוצרת. ואז שחיפשתי נושא לתזה, אמרתי, אני אלך לפגוש עוד אנשים שהוריהם התאבדו, ונראה, אפילו לא ידעתי מה אני אשאל אותם, לא ידעתי מה אני מחפשת, זה יתגבש תוך כדי העבודה, אבל אמרתי, אני אלך לפגוש עוד אנשים.
תגידי, וכשאת פותרת את זה עם עצמך, במובן זה של מספרת את זה,
כן.
זה משחרר? זו תחושה של הקלה? זה... או שאז מתחילים יותר סימני השאלות?
לא, זו תחושה של הקלה עצומה. אני אגיד לך גם למה, כי ה... כשחיים עם סוד, אז יש פחד מאוד גדול. מה יקרה ביום שאני אספר את הסוד? מה יחשבו עליי? איפה זה מעמיד אותי? ואז קורים שני דברים קסומים. אחד, את מספרת סוד עצום שהסתרת 25 שנה ולא קורה כלום. בסדר, אז הוא התאבד, זה עוד פרט ביוגרפי, זה לא בסדר. זה דבר אחד. ודבר שני, שהוא אפילו יותר מעניין, שכשאני מספרת לאנשים, וזה קרה לי אפילו השבוע, למה את כותבת תזה על התאבדויות? כי אבא שלי התאבד, אז נותנים לך במתנה סודות. את נתת לי משהו, איזה סוד שלך?
מאותו סוג?
לא, כל מיני.
גם אבא שלי או כל מיני סודות?
כל מיני, ואת לא מאמינה איזה סודות יש לאנשים, אי אפשר לתאר, ואיזה דברים אנשים מסתירים, ששוב אני מניחה שזה ישראל, פה כולם יודעים, כשבן אדם בישראל מסתיר סוד במשפחה, זה כמו ילד שמסתיר את הפנים וחושב שלא רואים אותו, כולם יודעים. באמת קיבלתי במתנות סודות מכל הסוגים, ואפילו השבוע התקשר אליי מישהו ששמע על הספר, ואמר, את מספרת שאנשים נותנים לך מתנה סוד, מישהו שיש לי איתו קשרי עבודה, מקצועיים, לא חבר. כשניפגש, הוא אמר, אני אספר לך את הסוד שלי, זה דבר שקרה לי השבוע.
אני רוצה לדבר לך טיפה על התחושות, שאני מניחה שאולי גם את חווית, אבל אולי גם מאפיינים את, אני קוראת לזה אלה שנותרו מאחור. בני המשפחה, אחים, הורים, בני זוג. אני מניחה שתחושת, קודם כל, אשם.
כן.
מאוד חזקה, נכון?
כן, כן.
איך לא הצלחנו למנוע, אולי לא ראינו. גם כעס.
כן.
מה פתאום אתה הולך ועושה? מה זה העניין האגואיסטי הזה?
כן.
מה איתנו?
כן.
גם תחושה של בושה.
כן.
זה לא אש למות ככה.
כן, כן, ממש לא.
וגם תחושה של חוסר ביטחון בעצמי. מה, לא הייתי מספיק טובה בשביל שתישאר?
אז אני אגיד כמה דברים על התחושות. שבעצם בזה עוסק הספר. הספר עוסק בעצם בהתאבדות והשפעתה על בני המשפחה. קצת על התאבדות, יש פרק אחד שמסביר מהי התאבדות, תיאוריות מדיסציפלינות שונות, פסיכיאטריה, פסיכולוגיה, פילוסופים, מה הם אומרים, קצת אומנים שהתאבדו וכולי. ובאמת עיקר הספר הוא השפעה, גם רעיונות של ארבע קבוצות השונות, הורים, אחים, ילדים ובני זוג, וגם ההשפעות, אלה שהזכרת, תכף אני אדבר עליהם, ועל כל קבוצה קצת בנפרד. אבל אני רוצה להגיד, לפני שאני מדברת על ההשפעות, משהו מאוד מעניין, שגיליתי שוב במהלך השנים, אחרי שכתבתי את הספר וראיינתי את נציגי ארבעת הקבוצות האלה, אז יצא לי במשך השנים לפגש הרבה מאוד עם אנשים שהתאבדות נגעה בהם, והתאבדות מסתבר נוגעת כמעט בכל אחד. היא לא נמצאת במשפחה של כל אחד לשמחתנו, למרות שזו תופעה מאוד נפוצה, מתאבדים בישראל כ-550 אנשים מדי שנה, לכל אחד במשרים עשרות אנשים שזה השפיע עליו, אבל גם מי שאין התאבדות במשפחתו מכיר, חניך מהצופים, מדריך מהצבא, מורה בבית ספר, בן של השכנים. לכל אחד יש התאבדות שנוגעת בו במעגל יחסית קרוב. אבל יותר מזה, התופעות האלה שהזכרת, גם רגשי האשמה וגם הכעס וגם השאלה הלא פתורה למה הוא עשה את זה וגם הפחדים וכולי, הם אינם רק נחלתם של בני המשפחה. למשל, מטפלים, פסיכולוגים,
פסיכיאטרים,
רופאים, שהתאבדות קרתה במשמרת שלהם, גם להם יש את רגשי האשמה. איך לא ראיתי? אגב,
יותר מזה, ראיתי, כן, אבל לא הצלחתי למנוע. אז,
ואפילו יותר מזה, רגשי האשמה מתחלקים לשניים, אחד באמת, איך לא הצלחתי למנוע, והשני, היותר גרוע, אולי עשיתי משהו שגרם לזה. עכשיו, למשל, כשאנחנו מדברים על ההשפעות על קבוצות שונות, הורים נשארים עם רגשי אשמה על דברים נורא קטנים. יש לי מרואיינת בספר, שהבן שלה חזר מבית ספר, ואומר לו, אתה מסריח, לך להתקלח, והוא התאבד. עכשיו, היא אומרת לי, נכון שלא בגלל זה מתאבדים, הורים נשארים באמת עם רגשי אשמה על דברים נורא קטנים, ואלה רגשי אשמה שגם אנשים אחרים שהיו בסביבתו של המתאבד נשארים איתם. הכעס גם מתחלק לשניים. כעס אחד זה למה הוא עשה, איך הוא עשה את זה? מה זאת אומרת, שוב אני אומרת, מה זאת אומרת לא יכולת, לא יכולת, תתאמץ, קשה לנו להבין, בעוד שקל לנו יחסית להבין כאב פיזי, אדם חולה סרטן ששם קץ לסבלו, אנחנו יכולים אולי לחוש איזו אמפתיה, כאב נפשי זה דבר שאי אפשר להבין אותו עד שלא חווים אותו, קשה מאוד להבין שאדם חווה כאב פיזי, שזה לא דבר שרואים, ולכן שם קץ לחייו, והדבר השני, אולי הוא עשה את זה לי, וזה מתקשר לעניין שלך, של הסטיגמה באמת, של הבושה, של איך אתה חי עם הדבר הזה, עם עוד קין הזה של
בן משפחה? כי בעצם, אני אגיד מילה בוטה בהקשר הזה, אבל נראה לי שהיא די קולעת, כי יש מין סוג של דירוג. יש את המוות הנחשב יותר, ויש את המוות הנחשב פחות. במוות הנחשב יותר, איך קראת לספר? עדיף שהיה מת במלחמה. מלחמה זה, במרכאות, הוא חופלות אחלה, כי הוא גיבור, הוא מת במלחמה. פיגוע, הוא נרצח, הוא לא, זה לא היה בשליטתו, הוא לא תכנן את זה. הוא חולה במחלה קשה מאוד, זה קורה, יש תאונה, זה קורה. התאבדת, בחרת לקחת את החיים שלך והשארת אותי פה. ואני מניחה שיש גם דירוג פנימי בהתאבדויות.
נכון.
אם אני קופץ על רימון, זה דבר אחד, כדי להציל אחרים. אם אני חולה במחלה סופנית ואני רוצה לפתור אתכם מהטיפול בי, זה דבר נוסף. אבל אם אני בוחר לקחת את החיים שלי, ככה כי קשה לי, במרכאות, שוב, כפולות ומכופלות, אז
אז אני אגיד על זה כמה דברים. קודם כל, את המילה בחירה, אני מבקש להוריד מהשיח. אני, את המילה שיח, אני לא אוהבת.
זה לא בחירה?
זה לא בחירה. זאת לא בחירה. יש איזו מחשבה שבאמת, אדם קם בבוקר ואמר, מה אני אעשה עכשיו? אולי אני אחי, אולי אני אמות, אלבר קמי פותח את המיתוס של סיזיפוס במילים. בעיה פילוסופית אמיתית אחת, ישנה רק אחת, להיות או לא להיות. ככה נפתח המיתוס של סיזיפוס, אז זאת שאלה באמת פילוסופית. אבל אנשים שמתאבדים, הם לא מתאבדים כי הם באמת התלבטו בשאלה הפילוסופית. היום אנחנו יודעים שלהתאבדות יש רכיבים גופניים, ביולוגיים, מאוד משמעותיים, גם ליקוי במנגנון הקליטה של הסרוטונין, שזה חומר שמאפשר להירגע במצבי לחץ, ולאנשים אובדניים שנמצאים במצב חרדה, או במצב של חוסר אונים, או במצב של תחושת חוסר מוצא, היעדר היכולת של הסרוטונין להרגיע אותם במצב הזה, מעמיד אותם במצב הרבה יותר קשה מאנשים שאינם אובדניים. גם חומר שנקרא נורפינפרין, שהוא אחראי על מנגנון הילחם או ברח, fight or flight, גם משהו ביולוגי שיש לאנשים מסוימים ויש לאחרים, ובאותה סיטואציה אחד ילחם ואחד יברח, ויש עוד היבטים חשמליים ומוחיים.
אבל מה את אומרת שלי, שזה מולד?
אז אני אגיד ככה, בהשקה של הספר שלי דיבר פרופסור יורם יובל, ואמר משפט מאוד יפה שאני אצטט אותו כאן עכשיו, הוא אמר שפרויד אמר, biology is a destiny, ועל זה ביולוגיה היא
גורל.
גורל. ועל זה אמר יורם יובל, וזה כמובן לא נכון. אז אני לוקח את המשפט הזה שאומר יורם יובל, פרויד אמר ביולוגיה גורל,
כי אם תיארתי
ואומר,
חוסרים
וזה
כימיים,
וזה כמובן לא נכון.
אם כן. תיארתי חוסרים כימיים, כן. אז אדם נולד עם החוסרים הכימיים האלה?
אז רגע.
שאפשר להשלים אותם?
אז שני דברים אני אגיד על זה. אחד, קטונתי, אני לא פסיכיאטרית ולא ביולוגית, אני אדם שחי, אני עושה עוד המון דברים אחרים לשמחתי, אבל חיה עם העולם הזה של האובדנות כבר הרבה מאוד שנים, חוקרת, לומדת אותו, מכירה, קוראת. אז דבר אחד, באמת, אם יש חוסרים, אז יש תרופות, זה דבר אחד. אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל זה כיוון אחד. כיוון שני, שהוא לא פחות חשוב בעיניי, והוא שוב קשור למניעת התאבדויות, הוא עניין של היכולת להתחזק מבחינה נפשית, להתחזק מבחינה רגשית. אחד הדברים שמאוד מדברים עליהם באופן משמעותי כשמדברים על התאבדויות זו בדידות. בדידות היא מה שקרוי היום בדידות סובייקטיבית, ואנחנו לא מדברים על, לאו דווקא על אדם שהוא לבד, אלא אדם יכול להיות לבד גם כשהוא בתוך חברה, והשאלה איך אנחנו רואים את האנשים שהם במצוקה מסביבנו, איך אנחנו מייצרים קשר עם המצוקה, איך אנחנו מדברים עם אנשים שהם במצוקה, איך אנחנו עוזרים להם, איך אנחנו אומרים להם, תראה, אפשר אחרת. עכשיו אני רוצה להגיד משהו בהקשר לזה, בעניין של איך עוזרים לאדם שהוא במצוקה, ואני לא יודעת כמה נספיק לדבר על מניעה שהיא בעיניי סופר חשובה. כאשר אדם במצוקה, אדם אובדני, אי אפשר להגיד לו מחר תזרח השמש. את זה הוא לא יכול לשמוע, הוא לא יכול להבין, מבחינתו השמש לא תזרח. מה שהוא כן יכול לשמוע, זה לכל מצב שאתה נמצא בו, יש יותר משתי חלופות. כי אנשים אובדניים הרבה פעמים חושבים בשחור לבן, וזה מוביל למה שנקרא the tunnel effect, אפקט התעלה, שאומר, יש לי רק שתי אפשרויות, ואחר כך מהן אני בוחר רק אחת את השחור. ואם אתה אומר, וזה בעיקר נכון לגבי מתבגרים, שרואים באופן כללי את העולם בשחור לבן, יש כמה אפשרויות. זה לא רק שיש שתי אפשרויות, אנחנו רואים, והיה לא מזמן מישהו שלא התקבל למשהו בבה"ד 1, נדמה לי, ויצא וירה בעצמו. אז אין רק להתקבל או לא להתקבל. יש עכשיו עוד 10 אפשרויות, לך לקורס הזה, לך תעשה את זה, לך תלמד שמה, לא יודעת מה, יש 1,000 אפשרויות מה לעשות, והדבר הזה של להרחיב את מגוון האפשרויות שעומדות בפני האדם האובדני או שנמצא במצוקה, הוא כוח עצום שניתן בידי מי שיש אנשים במצוקה מסביבתו, יכול להסתכל עליהם ויכול להציע להם עזרה.
את מגדירה את זה האדם האובדני,
כן.
וזאת הגדרה אובייקטיבית, כלומר, אדם יכול להפוך לאובדני, או זה האדם, ככה הוא נולד, הוא אובדני, יש כלים לעזור לו, אפשר להציג לו יותר כן, מחלופה כן. אחת, זאת ההגדרה שלו.
תראי, אני רוצה להיזהר קצת שוב, בדברים שאינם תחום המומחיות שלי, אבל כן, יש אנשים שגם יש להם, צריך, היום אנחנו יודעים כבר שבשביל התאבדות צריך גם וגם וגם. פעם, כל דיסציפלינה עבדה בנפרד, לפני מהפכת המידע שלשמחתנו אנחנו חיים בתוכה, כל דיסציפלינה עבדה בנפרד ומצאה את הפתרונות שלה ואת ההסברים שלה. היום אנחנו מבינים שזה גם וגם וגם. כדי להגיע לאקט של התאבדות, צריך גם היבטים פסיכולוגיים וגם היבטים ביולוגיים וגם היבטים אישיותיים, וגם את הטריגר, המשהו שקורה, וגם את האמצעי.
הזמינות של האמצעי.
כן, ולכן כי אנחנו מדברים על מניעה, אז אנחנו צריכים להגיד, אנחנו רוצים לעזור גם בצדדים הפסיכולוגיים של לעזור בטיפול פסיכולוגי, או בעזרה הנפשית או באיזושהי תמיכה, וגם בהיבטים הביולוגיים של תרופות, מה שצריך כל אחד, וגם בהיבטים הסוציולוגיים החברתיים שהוא לא יהיה בודד, וגם בהיבטים שהאמצעי לא יהיה זמין.
תני לי בכל זאת אולי הגדרה למי יותר מועד, מבחינת חתך של גיל, אולי מגדר, אולי התנהגות אופיינית, כלומר משהו שייתן לי להבין, זה האדם שהוא יותר מועד, או אולי הוא יותר מועד כרגע,
כן.
דיברת על גיל ההתבגרות, כן. יותר מועד כרגע מאשר אחרים.
אז אני, שוב, גם בעניין הזה אני רוצה להיזהר, אני חושבת שבעיקר אם אנחנו רוצים לנוע את הבדויות, אנחנו צריכים להיות ערים לסימני מצוקה מסביבנו, לראות מי לא, אין התנהגותו כתמול שלשום, אומרים לשל פסיכולוגים שהם טובלים ומתבגרים, תראו אם אין התנהגותו כתמול שלשום, אבל על זה פרופסור ישראל אורבך, מורי ורבי, שאיתו התחלתי את הדרך, זכרו לברכה, שכמיד היה אומר, רגע, להרגיע. זה נכון שאנחנו מדברים על ראייה בשחור לבן, אבל לא כל מי שרואה בשחור לבן מתאבד. מתבגרים,
לא
ככה רואים את העולם.
לא, בא לי למות.
לא, לא, ממש לא. אבל העניין הזה של להגיד בא לי למות, זה משהו שצריך להקשיב לו. צריך להגיד. לא להגיד, אל תגיד את זה רגע. מה קורה? למה אתה אומר את זה? בוא נדבר על זה. בוא תדע שיש לך תמיכה, בוא תדע שיש לך רשת קשרים, בוא תראה מי יש מסביב. וגם שוב אני חוזרת, מאוד חשוב כאשר אנחנו מדברים על האמצעים. העניין של זמינות של אמצעים הוא מאוד מאוד משמעותי, וגם כאן העניין של מודעות ושל להבין איך אנשים עלולים להתאבד ואיך אפשר לצמצם. למשל, כשהצבא רצה לצמצם את שיעורי האובדנות בקרבו, והצבא עשה, צהל עשה בעניין הזה מהלכים עצומים שהתחיל בהם פרופסור גדי לובין, באותו ראש מערך בריאות הנפש, לפני 10 שנים כבר, מה שהוא עשה דבר ראשון זה לצמצם את הזמינות של נשק לחיילים שנראים במצוקה, כי חיילים שרוצים להתאבד הרבה פעמים יורים בעצמם ולא משתמשים באמצעים אחרים שאינם זמינים להם.
אבל תאמרי לי שירלי, מי שרוצה להתאבד לא יגיע לאמצעי
לא.
כך או אחרת,
לא.
גם תסגרי את החלון,
לא.
גם תמנעי ממנו את הגישה לנשק, לסכין.
לא, התשובה היא לא, ויש לזה, על זה, על השאלה הזאת, אני שמחה ששאלת אותה, ואני מודה לך, השאלה הזאת, יש הרבה מאוד מחקרים. קודם כל, למשל, סורגים בחלונות. מישהו רוצה להתאבד, והשאלה אם יש סורג בחלון, בקומה הגבוהה או איננה, לפעמים היא מבדילה אצלו בין חיים ומוות, כי יכול להיות שהיום אין שם סורג והוא יתאבד, ומחר יש שם סורג, וכבר מחרתיים כבר לא יעשה את זה, הוא כבר יהיה במצב אחר, הוא כבר פגש איזה חבר, אז ברור שיש אנשים שמה לעשות, הם ינסו וינסו עד שהם יצליחו. מרבית האנשים הם לא כאלה, מרבית האנשים, אז צמצום של הזמינות תמנע מהם להתאבד. יש מחקר מאוד מפורסם על גשר הגולדן גייט בארצות הברית, שהוא מה שנקרא הוט ספוט, נקודה חמה להתאבדות. בגולדן גייט עשו כמה אמצעים, כי ידעו שמתאבדים שם הרבה מאוד אנשים, השתמשו בכמה אמצעים, עומד שם שוטר ועוצר את האנשים, ואומר למה באת ולמה ובואו אולי נדבר, ועשו מחקר אורך על אנשים שהגיעו לשם כבר פיזית, ולא התאבדו ושאלו אותם, האם היית עושה את זה? 95% אמרו, לא. 5% אכן התאבדו בדיעבד. 95% זה מחקר של עשרות שנים, שנעצרו כשהם היו כבר על הגשר, לא התאבדו אחר כך, והדבר הזה של הצמצום של הזמינות, מציל חיים בעשרות אחוזים, בכל האמצעים שנוקטים בהם.
אז את אמרת, זה לא בחירה.
כן.
אז זו לא החלטה להתאבד, זה משהו שעובר לך בראש, ובאותו רגע, סיטואציה של עובר לי בראש, זמינות, זה עלול
זה
לקרות.
זה הרבה פעמים, שוב אני רוצה להיזהר, זה לא תמיד ככה, אבל הרבה פעמים התאבדות היא רעיון אימפולסיבי, ואם נעצור את האימפולס, אז זה לא יקרה, זה לא יתרחש. ולכן שוב אני חוזרת, הדבר הזה של מניעה, של להסתכל מסביב,
אבל,
כל כך
אבל
חשוב.
אבל יש מצב שבו אתה מסתכל, תראי, את שומעת, זה קורה בדרך כלל, אתה אומרים, לא ראינו כלום.
כן.
וזה לא בהכרח אומר שהקשר עם הילד רע,
נכון,
או שאין
נכון,
קרבה,
נכון.
את, אבל, ויחסים טובים. אבל,
כן.
אבל מה, אבל הוא היה שמח, והוא חייך, והוא יצא, והוא בילה,
נכון.
והוא
נראה. אז אני חושב, אז יש שני דברים. אחד, באמת לא רואים. לפעמים אנשים מייצרים כמה חיים. באמת, אנחנו רואים אדם מאושר, יש אנשים שמתאבדים בשיא ההצלחה, לא תמיד מתאבדים בשיא הכישלון, אנשים לפעמים מתאבדים במשהו, לפחות לכאורה, שיא ההצלחה, ולא רואים. אבל אני רוצה להגיד על זה עוד דבר שהוא מאוד חשוב, שוב, אם נחזור לצעירים. צעירים, אני אגיד משהו שהוא ישמע מוזר, אבל הוא אמיתי, לא תמיד מבינים שמתים מזה. אין להם עדיין תפיסה מלאה של הסופיות שבמוות. יש לי מרואיין בספר, מתן, כל הרעיונות מופיעים בשמות בריאים, יש לי מרואיין בספר, מתן, שדיבר על אחותו. כשהיא התאבדה, היא הייתה בת 16 והוא היה בן 13, ואני ראיינתי אותו 10 שנים אחר כך, כשהוא היה בן 23, אחרי זה הוא עשה מסע ארוך לזכרה של אחותו, והוא אומר, רצתה להתאבד אבל לא למות. קודם להתאבד, ואחר כך נראה מה יהיה. זה דבר מאוד נכון. אנשים, אגב, לא רק מתבגרים, לפעמים לא מבינים, יש מכתבי התאבדות שברור שמישהו מביים את ההלוויה שלו, חושב שבאיזשהו אופן הוא יתקיים שם, באיזשהו אופן הוא יראה משהו מתרחש. גם כאן אני רוצה לצטט אחד מגדולי החוקרים של האובדנות, פרופסור אלה לוורז, שהוא חקר במאה ה-19, היה גל מאוד גדול של התאבדות של משוררים, גיל 28 ידוע כגיל קלאסי, קורט קוביין וכולי, הוא חקר את זה לגבי המאה ה-19, והוא כתב משפט מאוד יפה על הדבר הזה, הוא אמר, הם חשבו שהם עצמם יהיו עדים לדרמה שהתאבדותם תחולל. זאת אומרת שצעירים, אגב, שוב, לא רק.
במובן הרומנטי של המילה?
כן, במובן הרומנטי, okay. שהם באיזשהו מקום חשבו שהם יתקיימו שם, באיזשהו מקום חשבו שהם יהיו שם, והדבר הזה גם הוא משמעותי כדי להבין שאנחנו מדברים על הסופיות, על האימפולס, גם זה מתקיים שם.
אני רק רוצה לומר, למי שמצטרף אלינו עכשיו, שאנחנו משוחחים עם דוקטור שירלי אברמי על הנושא הענק הזה שנקרא התאבדויות. בסיפורים שאת שומעת מבנים, מהורים, מאחים, את רואה את קווי הדמיון? הם תמיד קיימים? זה תמיד אותו סיפור?
זה
רק
ממש
עם
תמיד
שם
אותו סיפור. זה ממש תמיד אותו סיפור, ולכן, ואני חושבת שמה שמעניין...
כי זה מעודד במובן זה שאפשר לנטר את זה.
הסיפורים מאוד שונים. יש בספר ברואיינים באמת, שוב, כולם בני משפחה. יש כאלה שהתאבדו בלי שום סימן מקדים, יש כאלה שהתאבדו אחרי שנים ארוכות של מחלות נפש וניסיונות קודמים. יש כל מיני, יש צעירים, יש מבוגרים, יש זקנים. יש באמת מגוון גדול מאוד של מרואיינים. אני לא חושבת שאפשר למצוא קווים משותפים ביניהם.
אבל אי אפשר לנסח כללים של עשה ואל תעשה בניתור שלהם כדי...
זה בוודאי אפשר.
כי את אומרת, אפשר למנוע.
אפשר למנוע התאבדויות באופן חד משמעי.
אבל יש גם בעיה עם מה שאת אומרת. כי אם אחרי שאת אומרת אפשר למנוע, חלילה מישהו שומע ואומר, אני עושה הכל כדי למנוע, אבל הוא לא מצליח בסוף.
אז אני אגיד לך זה גם. אז גם אני אגיד לך זה משהו. יש דבר שנקרא שומרי סף. יש היום תפיסה של שומרי סף. הדרכה לאנשים שנמצאים בקרבת אוכלוסיות, כל מיני, לא אוכלוסיות, במצוקה, להסתכל לסימני מצוקה. יש היום הדרכה למפקדים זוטרים בצבא, למדריכים בתנועות נוער, להיות שומרי סף, להסתכל לסימני מצוקה. כשאני מרצה בפני אנשים כאלה, אני אומרת להם מצוין שאתם שומרי סף. תזכרו שאם תהיה התאבדות במשמרת שלכם, היא לא באשמתכם. היא לא שלכם, היא של המתאבד, ואני חושבת שזה דבר מאוד חשוב, כדי לעשות את השחרור הזה, את הפרידה הזאת, ולהגיד, זה לא שלך, חס וחלילה, אל תישאר עם רגשי אשמה. כל מה שאנחנו יכולים לעשות, זה את המקסימום כדי לראות, את המקסימום כדי לצמצם זמינות, את המקסימום כדי לדבר, את המקסימום כדי להיות מודעים, את המקסימום כדי לאפשר לדבר, אבל להגיד שאפשר למנוע את הכל, ממש לא. כן, צריך לצאת מתפיסה שהתאבדות היא ברת מניעה. זה הדבר שצריך לצאת ממנו, ושאלת אותי קודם על ההיררכיה, ולא עניתי. אז אני חושבת שבאמת, קודם כל, ההיררכיה של השכול היא מאוד מאוד חשובה, ממנה אני יצאתי, באמת מהמקום שאבא שלי התאבד. הבושה הייתה כל כך גדולה, שלא הבנתי איזה אדם גדול הוא היה, כי לא הייתה לי יכולת בכלל לדבר עם מי הוא היה כשהוא היה חי, לפני איך הוא מת. אז הדבר הזה של להגיד מי הוא היה כשהוא היה חי...
כי המת אפיל על החיים.
כן, כן, ובאמת, גם מאותו רעיון עם מתן, מתן אמר, לא רציתי שהשם שנתן למותה על אחותו, לא רציתי שהוא יש מה היחיד, בציטוט מזלדה. וזה בעצם המשפט ששלח אותי להגיד, רגע, מי בכלל היה אבא שלי כאדם חי? אז זה דבר אחד, באמת שבתחתית ההיררכיה, כמו שהזכרת, נמצאים המתאבדים, ובראשה נמצאים הנופלים בקרב. ויש גם, כמו שהזכרת, היררכיות ביניים, למשל בין המתאבדים לבין עצמם. אפשר לתת כדוגמה את אורי אילן, שהתאבד בשבי בסוריה, ואנחנו באמת רואים אותו כגיבור, למרות שהוא התאבד. כי ההתאבדות שלו היא, מה שאני קורא, צבועה בחקי. אז התאבדויות כאלה עולות במעלה הסולם של התאבדויות, הן פחות מביישות.
יש פחות רתיעה מלדבר על זה?
כן ולא. מצד אחד, יש פחות רתיעה. כשאני התחלתי את המסע שלי, באמת לפני 25 שנה, קודם כל, כמעט לא היה כלום כתוב בעברית, לא היה לי מאיפה ללמוד, באמת חצבתי בסלע את הידע מן הגורן ומן היקב, והתחלתי בעצמי לייצר את עולם הידע שלי. כן, חל, אני רוצה להזכיר כאן בהקשר הזה, עמותה יקרה ללבי, עמותת בשביל החיים, שהקימו הורים שבניהם התאבדו במקור, באמת כדי לייצר מהדבר הנורא הזה משהו בעל משמעות, בעל ערך עבורם ועבור אחרים, מציל חיים, והפעילות שלהם, גם אני הייתי חברת הנהלה בעמותה כמה שנים, הפעילות שלהם באמת משנה ומאפשרת לדבר ומאפשרת להוריד את מסך הבושה והסטיגמה. ועדיין, גם לצערנו, גם בשנת 2020, יש משפחות שמסתירות, יש משפחות שלא מדברות, יש משפחות שחושבות שוב שלא יודעים, הדברים עדיין קיימים, יש פה עוד מה לעשות.
יש גם אפשרות אבל של מודעות יתר, שבמובן זה, כן, אולי לא מודעות יתר, כן. אבל של, שכל סימן כן. עלול לראות כזה, אולי במערכת החינוך, כן. משום שקרו מקרים, כן. אז כל מילה של ילד שתתפרש כן. כמשהו אובדני, למרות כן. שהוא לא בהכרח התכוון כן. לזה, עלולה לשים את הספוטים עליו, ולא כן. בהכרח בצדק?
אז אני חושבת שכן צריך להיות חכמים כמו בכל דבר שקשור בגישה לאנשים, בקשר לאנשים, ולדעת לשמור על פרופורציות. לדעת, כן, יש פה עולם שלם של תחום האובדנות, שאנחנו צריכים להיות ערים, לא שאנחנו צריכים להיות מודעים לקיום, אבל יש עוד עולמות רבים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם, לשים לב לסימנים, אבל לזכור, לא כל דבר אומר שבאמת, זה העניין.
היית אומרת שרוב הניסיונות, או אולי רוב הדיבור, אולי לא, המילה רוב כן. לא מתאימה, אבל לפעמים זו באמת רק הזעקה לעזרה.
כן.
תצילו אותי, תעזרו לי, תנו לי יד. אני לא באמת מתכוון כן. לזה, אבל אני כן רוצה שתראו שאני במצוקה.
אז יש בעניין הזה גם, שאלת אותי קודם על הבדלים בין גברים ונשים, יש נתונים, קודם כל, הקבוצה ששיעורי התאבדות הכי גבוהים בקיר בהם זקנים, ולכן מדברים הרבה מאוד על לשים לב למצוקה של זקנים, לשים לב לבדידות של זקנים, בוודאי עכשיו בתקופת הקורונה הזאת, זה זמן חשוב לדבר על זה.
ומגדרית?
ומגדרית, גברים מתאבדים יותר, ונשים מנסות יותר להתאבד. שזה דבר מאוד מעניין, הן מנסות יותר להתאבד.
כשהניסיון הפרשנות הנכונה תהיה זעקה לעזרה?
כנראה, אבל לא ברור, אבל בוודאי מבחינת נתונים, מבחינת עובדות, גברים מתאבדים יותר, ונשים מנסות יותר. יש פרק בספר שלי נקרא התאבדות והבדלי מגדר, שבו אני מדברת על הבדלי המגדר בהשפעה של התאבדות, איך נשים וגברים תופסים את השפעת ההתאבדות עליהם באופן שונה, אבל זה כמו, באופן כללי, כמו התפיסה של נשים וגברים, נשים הרבה יותר מדברות, הרבה יותר נוטות להגיד, זה השפיע עליי לכל החיים, זה משהו שאני לוקחת איתי. גברים אומרים, זה נגמר באותו שבוע, זה נגמר באותו יום, זה לא השפיע עליי בכלל. זה הבדל בין גברים ונשים, כמובן בהכללה גסה באופן כללי.
הזכרת את הקורונה, אני זוכרת ששמעתי נתון שנמסר מאיראן, ולפיו יש יותר ניסיונות התאבדות במהלך הקורונה. בוודאי, אני מניחה, כן. אז לא יהיה מגונה לנחש, שרק הוא כלכלי פלוס הנפשי, כן. שמעמיק המצוקה, כן. בדידות, השילוב בין השניים. אבל האם הניסיונות האלה אומרים אולי שאנשים האלה אומרים, תצילו אותנו כלכלית, תעזרו לנו נפשית, או שאומרים, אני אני לא יכול יותר.
תראי, אז שוב אני חושבת, זה חוזר לעניין של מה זאת התאבדות. התאבדות היא, בהרבה מקרים, תחושה של חוסר מוצא, של היעדר מוצא. אדם מתאבד כי הוא חש שאין לו מוצא. שוב, השאלה אם אתה יכול לעמוד, יש משפט ידוע שאנחנו לקחנו אמריקאים, מה תגיד לאדם שעל הגשר? זה אותו אדם קודם, הגולדן
גייט. מה היית אומרת לאדם שעל הגשר?
יש עוד כמה אפשרויות.
שיש עוד חלופות.
יש עוד חלופות, לא מחר תזרח השמש. יש עוד חלופות, יש עוד אפשרויות.
וכרגע אתה לא רואה אותן, אבל יש עוד חלופות.
יש עוד חלופות, וגם אפילו אני חושבת, אני פה בשבילך. אני מושיט לך יד, אתה לא לבד בדבר הזה. כל דבר כזה עשוי להציל חיים. ושוב אני אומרת, כמובן, לא תמיד. ומי שניסה ולא הצליח, זה לא אשמתו, אבל לנסות לעזור, אני חושבת שיש לנו חובה כבני אנוש.
אני רוצה לשאול אותך, יש גם מחקרים שעוסקים במה עושה עצם הדיבור על התאבדויות, האם יש לזה אפקט מדבק, האם זה ממילא מדרבן את מי שנמצא על הצוק, על קצה הצוק, ועצם הדיבור, או עוד מקרים שהוא רואה מסביב יגרימו, אולי הדיבור שלנו, אני תוהה כי, כשאמרתי, אני רוצה לדבר עם דוקטור שירלי אברמי, אז אמרו לי, מה, אבל...
למה את צריכה את זה?
הוא גם כבד.
כן.
ומי יודע מה זה עושה?
אוקיי, אז אני אגיד...
אז האם עצם הדיבור הוא בעייתי, או הנפח, או התיאור הגרפי, מה בעייתי?
אז כמה דברים. קודם כל, אכן הזכרתי, יש מחקרים. דיבור על התאבדות מונע התאבדויות. באופן חד משמעי, מחקרים מוכיחים שדיבור על התאבדות מונע התאבדויות.
האם מי ששומע את השיחה שלנו, רגע, רק שאני קוטע תכשיר לי, האם מי ששומע את השיחה שלנו ונמצא במצוקה, ילך לעמותת בשביל החיים, או שחלילה עלול...
אז בגלל זה, לכן אמרתי, דיבור על התאבדויות מציל חיים, המשך המשפט הוא חשוב איך מדברים. עכשיו, לאיך מדברים יש כללים. הכלל הראשון הוא בדיוק מה שאמרת. אתה עכשיו יושב בבית ושומע רעיון עם גאולה אבן. זה מעורר בך מצוקה? בסוף הרעיון מופיעים מספרי טלפון. היום, אם תשימי לב, עד עכשיו לא היית עירה, אבל אולי ממחר תהיה עירה, כאשר יש כתבה בעיתון על התאבדויות, למטה מופיעים מספרי טלפון של בשביל החיים ושל ערן, קראת, אתה במצוקה, הנה מספר טלפון, תתקשר, אתה לא לבד. וזה כלל שמועצת העיתונות אישית על עצמה. זה דבר אחד. ולכן הדיבור הוא כל כך חשוב, בתנאי שיחד עם הדיבור יהיה כלי. הנה, אנחנו נותנים לך את הכלי. אז זה דבר אחד. דבר שני, באמת, זה איך מדברים. אפשר לדבר על התאבדויות, אבל יש כללים מאוד ברורים. שוב, לא המציאו אותם בישראל, אבל מועצת העיתונות המצאה אותם. לא לעשות גלוריפיקציה של המתאבד, לא להפוך אותו לגיבור תרבות, ותמיד נותנים את הדוגמה של דודו טופז כאיך לא, לא לעשות אותו גיבור תרבות, לא בכותרת, לא בעמוד הראשי באיזה תמונה מלאת עושר שלו, שאם אני אתאבד גם אני אראה ככה, בדיוק ההפך.
לא אנחנו... המכתב היפהפה שכתב תרום מעשה?
לא. לא. Mm-hmm. אלא באמת להגיד, אנחנו מספרים פה את סיפורו של אדם, קודם כל שההתאבדות הייתה חלק ממשהו, לא השם שנתן לו מותו היה שמו היחיד, וגם הוא היה אדם במצוקה. צריך להבין שהוא היה אדם במצוקה, זה לא איזה גיבור, איזה עושר, שעכשיו, שוב, דיברנו על הפילוסופים, הלך והתאבד כי ככה הוא ראה לנכון בבוקר על האדם, שהיה במצוקה, קצרת טווח או מתמשכת, ולמצוקה הזאת, א', צריך לשים לב אליו, וצריך לראות אותו, עובד, אפשר לפחות לנסות, ולעזור ולמנוע התאבדויות. יש מחקר, שוב, גדול, שנעשה בארצות הברית, שבארצות הברית יש, עושים סקירה של בעיות נפשיות לסטודנטים, בתוכה יש suicide screening, סקירת אובדנות, ושואלים במפורש, האם אתה מתכנן להתאבד? וגילו שהשאלה הזאת, דווקא מייצרת לסטודנטים מקום בטוח, מרחב בטוח, לדבר על המחשבות שלה.
לא ניסיון להסתיר שמה הסטיגמה תהיה תבועה בתחילת הלימודים ועד סופה?
המחקר הזה גילה שדווקא הוא צמצם שיעורי דיכאון בקרב סטודנטים, ואם השאלה הזאת שוב היה, אם חשבת, לאן אתה יכול לפנות, והדברים האלה של להגביר מודעות, יחד עם להגיד באותה נשימה, זה המקום שאליו אפשר לפנות, הם כולם מצילי חיים.
אפשר לנסח מה קורה בעולם, הזכרת את ארצות הברית ואת המחקר, כלומר, האם אפשר לומר, בעולם המערבי זה ככה וככה מבחינת נתונים, בעולם שהוא פחות מתקדם זה ככה וככה, אולי חלוקה אחרת.
לא, זה לא קשור
למדינות. מדינות עם פחות בעיות ביטחוניות או כלכליות, שם נשים...
אז יש הרבה מאוד פרמטרים שמשפיעים על שיעורי אובדנות, יש הבדל בין מדינות, אחד החוקרים הראשונים של תחום האובדנות היה סוציולוג, דורקהיים, ודורקהיים באמת מצא שיש הבדלים בין מדינות שונות, וטען שההסברים הם סוציולוגיים. היום מוצאים לזה הסברים שקשורים לדת של אותה מדינה, ולאופן ההתמודדות, ולכלי הסיוע והמצוקה, ולהרבה מאוד דברים, התמונה היא יותר מורכבת, יש הבדל בשיעורי אובדנות.
סוג משטר, רווחה כלכלית,
אפילו למשל חושך, שמשפיע על דיכאון.
נכון.
כי סרוטונין זה חומר ש, שהאור מפעיל אותו, לא סתם אנחנו הולכים לישון בלילה, כי אחרי שאכלנו, כי הסרוטונין
הקרות,
פועל, שיעורי האובדנות יותר גבוהים, אבל שוב אני רוצה לסייג, זה לא רק בגלל האור, גם האלכוהוליזם שם בשיעורים יותר גבוהים.
גם שאלה של תרבות וחברותיות.
כן? נכון, אז יש הרבה דברים, גם כאן התמונה איננה חד חד ערכית, יש הבדלים בין מדינות, אבל ההסברים להם הבדלים הסברים מורכבים.
איפה ממקמת ישראל מהבחינה הזו? עם...
ישראל במקום טוב.
מקום טוב מה? במובן זה של פחות.
אנחנו למ� יחסית נמוכים, גם הולכים ויורדים עם השנים, עדיין לצערנו כ-550 בשנה, שזה כמובן עצום, תחשבי שמתאונות דרכים מתים בערך 350, ועדיין כמה כספים מושקעים במניעת תאונות דרכים, וכמה מודעות וכמה מאבק, לעומת במניעת התאבדויות.
המדינה לא משקיעה בתחום הזה?
המדינה משקיעה, יש תוכנית לאומית למניעת התאבדות.
כי הזכרת את הצבא כמקום שהוא משתפר.
כן, המדינה משקיעה, יש תוכנית לאומית למניעת התאבדות, יש פעילות של משרדי ממשלה שונים, גם משרד החינוך, גם משרד הבריאות, עדיין כמובן אפשר לעשות עוד דברים בכיוונים האלה.
אני רוצה לחזור אלייך.
כן.
כמה זה מצלק?
זה שאלה יפה.
אני שואלת כי את אמרת,
כן.
זה לא אני השאלה.
כן, כן.
זאת אומרת,
כן,
את אומרת את זה לכל אחד
כן, ש... כן. חווה. זו שאלה מאוד מעניינת, את התשובה עליה היא מורכבת. תראי, יש מישהי שכתבה ספר על אחותה שהתאבדה, שקרא לספר Special Scar, והיא אמרה, זאת צלקת מיוחדת, כי היא קיימת אבל לא נראית, זאת לא צלקת שרואים. אז אני יכולה להגיד לגבי עצמי, זה לא מצלק בכלל, צלקת אני לא מרגישה, אבל משהו שהולך איתי כל החיים, אין שאלה, משהו שהוא חלק ממה שאני,
האם היית עושה
שאלה.
מה שאת עושה מבחינת תחום מקצוע, כן, תחום כן. מחקר, אלמלא היית חווה את זה באופן
קשה
אישי?
קשה לי לדעת, אני יודעת שהרבה אנשים שהתרחשה התאבדות במשפחתם, עוסקים באיזשהו מקצוע טיפולי, אני לא עוסקת בטיפול, אבל עוסקים במקצוע טיפולי, ואז ההסבר הכי פשטני זה מצילים חיים. שוב, אני חושבת שבחירה של מקצוע היא... סיפור יותר מורכב מאשר אם אתה מציל חיים כן או לא. כן, אני חושבת שזה מייצר איזה חיישנים למצוקה, איזה אוזן שלישית לראות מה קורה מסביב, לראות מצוקה מסביב, להיות ער, להיות מודע לזה. אני חושבת שזה משהו שהולכים איתו כל החיים, אבל אני חושבת במובן הזה שאליזבת קובלר רוס, שקבעה את מודל חמשת שלבי האבל שאנחנו כולנו כל כך אוהבים לצטט, נדמה לי שבהקשר הזה, לפחות בהקשר הזה היא טעתה, כי היא אמרה שהאבל מורכב מחמישה שלבים, שבסוף יש קבלה וחוזרים לחיים רגילים. נדמה לי שאבל על בן משפחה מדרגה ראשונה, הוא לעולם לא מסתיים. הוא עובר עצמרות, הוא עובר שינויים, הוא עובר עידונים, אני יכולה להגיד שממנו יצאתי לאומנות, כתבתי שירים לזכרו של אבי, גם שירים אחרים, אבל עשיתי עם זה כל מיני דברים בכיוונים אחרים, אבל זה משהו שהוא חלק מהזהות שלי.
אבל תהית פעם לגבי עצמך רגע, אולי זה גנטי? אולי היית יותר ערנית לגבי בני ביתך, למשל?
אז אני חושבת שכולנו ערניים לגבי בני ביתנו תמיד. אני יכולה להגיד לגבי עצמי שהייתי צריכה לעשות מעשה אקטיבי כדי להגיד זה לא שלי. אבל זה היה חלק מתהליך הפרידה שלי מאבא שלי. וגם בזה אני רוצה להזכיר שוב משהו מאוד חשוב, שכל עוד לא מדברים על מי שהתאבד, אי אפשר להיפרד ממנו, אי אפשר להיפרד ממישהו שהוא לא קיים, ממישהו שלא מדברים עליו, והדיבור איתו אפשר לי גם את הפרידה ממנו, מזכרו, לשחרר אותו לדרכו, וגם לשחרר את התהיות
האלה. מה כולל השחרור הזה? הוא כולל גם הבנה? הוא כולל פיוס, אני מבינה מה שאת אומרת, אבל הוא גם כולל הבנה של מה שעשה? אפשר להבין?
כן, אני חושבת שאפשר להבין, לא צריך לקבל.
מה להבין? את המצוקה שאליה
כן,
הגיעה ובעטיה
כן, כן.
התאבד?
אני חושבת שאפשר להבין שאדם נמצא במצוקה, בוודאי לפני 50 שנה.
אבל הבנה היא לא קבלה?
לא, הבנה היא לא קבלה. תראי, שוב אני חושבת, אין לי שום ידע מספיק על המציאות שבה הוא התקיים, כדי לדעת מה עמד לרשותו, כמה הוא היה יכול להזיר, ויש להניח שפני 50 שנה היה קצת יותר מסובך להזיר, אם היית במצוקה מאשר היום. כן, אני יכולה להבין שאדם כזה שבאמת גילינו כשהלכנו להיפגש עם החברים שלו, אחים שלי ואני, וגילינו איזה איש אשכולות הוא היה, ואיזה אדם גאון ובוגר בהצטיינות של מחזור ט' בכדורי, בית ספר המיתולוגי, וחניך קורס טייס מספר אחד, ובאמת, אדם באמת איש אשכולות, ותלמיד חכם וכולי, הפער בין זה לבין החוסר היכולת שלו לממש את החלומות שלו כנראה היה עצום. שוב, לא כל מי שיש פער בין הפוטנציאל שלו לבין היכולות שלו מתאבד. אז קשה לי להגיד מה מכל זה באמת גרם לו לעשות את המעשה באותו בוקר. אבל להבין, היעדר מוצא אני יכולה להבין, ושוב אני אומרת, אבל, באותה נשמה, אבל יש לזה פתרון, להגיד, לא, יש כמה חלופות.
נגמרנו הזמן, לא תאמיני, אבל אני רוצה שנסיים אולי בשיר קצר שכתבת, כתבת ספר שירים, ואת כותבת עוד אחד, אני יודעת, יש עוד אחד בתנור, ואני גם לא יודעת, את יודעת, אם היית כותבת כן, אלמלא,
כן.
החוויות המצטברות שלך, אז אם תבחרי שיר, אני מניחה שהוא עוסק באבא, או יוצא מאבא.
אז זה שיר, האמת שהשירים שלי דווקא, השירים, התחלתי לכתוב שירים לפני לא הרבה שנים, ורובם ממש לא קשורים לאבא, אבל כאן באמת שירים על כל מיני דברים, על הלחם והמלח של החיים, אבל כאן אני אקריא שיר אחד כן על אבא מהספר הקודם, גם בספר החדש יש שירים עליו, שבאמת ראיתי איזו תמונה ונכתב לי שיר. אבא שלי היה דואה, ואני הייתי נוסעת איתו, מחכה לו כשהיה דואה, הוא היה דואה עם חבר בעמק ישראל, ויום אחד לפני כמה שנים נסעתי בעמק ישראל וראיתי דאון, ומזה יצא השיר. בכביש הסרגל ראיתי דאון, ובו, כמו אבא, מציץ בחלון, ופתאום אני, כמו בת שש, נוסעת בשבת. יחד שנינו, אבא ובת. הוא ואברהם הכהן, מאפסים שעונים, ממריאים ודועים בין העננים. שנים עברו ושניהם התרסקו, כל אחד אחרת, אל האדמה שאת פיה פוערת. האחד בבת אחת, והשני לאט לאט. ואני ממשיכה להביט אל האור, ועדיין מחכה שיחזור.
דוקטור שירלי אברהמי, תודה רבה לך.
תודה לך.
נאמר, בשביל החיים ואירן, בסוף השידור הזה גם.
עדיף שעמד במלחמה, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לך.
העורכת היא אליי גנה, הטכנאים היו שרון לרנר וראובן מן, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו. שבת שלום.